כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, בעקבות חוסר הסכמות סביב חוק הגיוס, ישיבת הממשלה שהייתה אמורה לעסוק בנושא הזה נדחתה למועד בלתי ידוע. בתוך כך גם ראש הממשלה וגם שר המשפטים יריב לוין נפגשו עם היועצת המשפטית לממשלה בניסיון למצוא ניסוח שיוסכם על היועצת המשפטית, כזה שתוכל להגן עליו גם בבגץ. המשך הלחימה ברצועת עזה, לפי שעה אין כניסה עדיין לרפיח, עם כל האמירות של ישראל בעניין הזה. נדבר גם על המתיחות הרבה בין ישראל לבין ארצות הברית, כאשר לראשונה האמריקאים לא הטילו את זכות הווטו שלהם בהצבעה באום, הקוראת לישראל לעצור את הלחימה באופן מיידי, וגם ארצות הברית לא סייגה את ההחלטה הזו בכך שבתמורה לזה יוחזרו החטופים לישראל. בראשונה התקיפה בעומק לבנון, במרחק של 130 קילומטרים מהגבול, המקום, הנקודה העמוקה ביותר שצהל תוקף בלבנון במלחמה הזו. אמש נורו שוב טילים לעבר מספר ערים בדרום, כולל אשדוד, אשקלון, אחרי חודשיים וחצי שבהם לא היו ירי של טילים לאזור הזה. נדבר גם על המצב הביטחוני ביהודה ושומרון, שם צהל ממשיך לפעול בהרבה מאוד גזרות, כולל בחג הפורים. ובהמשך נעסוק גם סביב הדרישה של משפחות החטופים, המסע ומתן לשחרורם, שככל הנראה לא מתקדם על פי הודעת קטר היום בצהריים לישראל. אין התקדמות במסע ומתן, מאחר וחמאס מסרב גם להצעה האחרונה שהונחה לפתחו. המהדורה המרכזית בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, חג הפורים מאחורינו, אנחנו יוצאים ביום שלישי הזה לקראת סוגיית חוק הגיוס, אבל לפני שנעסוק בו, תחילה על סקירת המצב הביטחוני מסביבנו, גם בלבנון, גם ברצועת עזה וביהודה ושומרון, הרבה מאוד פעילות גם בימי חג הפורים. קובי פינקלר, שלום, ערב טוב לך.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
יותר מ-40 שיגורים רק בשעות אחר הצהריים לעבר הצפון, אתמול שיגורים לעבר אשדוד, אשקלון, ובתוך כך הרבה מאוד פעילות של צהל בשני הגזרות הללו.
כן, ואפשר להוסיף לזה גם, כפי שפתחת ואמרת, גם את יהודה ושומרון, וגם סוריה לא הייתה שקטה ביממה האחרונה, כך שאנחנו מדברים באמת על המונח הזה, מלחמה רב-זירתית, הוא ממש בעיצומו. זה לא רק לפתחנו, זה לא רק אולי, זה קורה בפועל. אז נתחיל דווקא מהדרום, או לפי הסדר. בדרום צהל ממשיך בפעילות שלו בשיפה, ותשמע אבי, אחרי שצהל לפני חודשיים וחצי, שלושה חודשים, כבש, אחרי שלושה שבועות אמנם, את בית החולים שיפה, ותיאר שם את המנהרות, ואת המנהרות הגדולות והמשמעותיות השמיד, אז אחרי חודשיים וחצי, צהל חוזר למקום הזה, ובעשרה ימים האחרונים פעילות מאוד אינטנסיבית, את זה כבר סיפרנו. הסיפור שאני מגלה הערב הזה, שבמרחב בית החולים שיפה, מסתתרים לא פחות אבים מאשר בין 600 ל-1,000 מחבלי חמאס. בין 600, אני חוזר למספרים, בין 600 ל-1,000 מחבלי חמאס בתוך מרחב בית החולים. אז נכון שהרבה מאוד מהם נעצרו, חלקם הגדול גם חוסל, או חלקם לפחות חוסל, כי 200 חוסלו, אבל זה אומר שעדיין מסתתרים מחבלים בתוך מתחם בית החולים. וכשאני מקבל את התמונות ואת המקורות מיחידה 504 שחוקרים את השבועים של החמאס, הם מדברים על כך שבכל חדר שמנהל מחלקה של רופא בכיר, הם מסתובבים כאילו רופא שם על עצמו תג, ולמעשה ניהלו את כל רשת הטרור במשך החודשיים האחרונים, אחרי שצהל כבר כבש, השתלט. המטרה המרכזית של צהל היא כמובן עכשיו לחסל אותם או לתפוס אותם. זאת גם אמירתו של אלוף פיקוד הדרום. זה באשר לשיפה, והפעילות שם נמשכת. באשר לחאן יונס, גם שם במערבה של חאן יונס, שכונת חמד, השכונה הקטרית, אותם 120 רבי קומות, 7 קומות בכל מבנה כזה, דיברתי על כך גם אמש, מסתבר שישנם שם כמות אדירה של חומרי חבלה, חומרי נפץ, תחמושת וכמובן גם מחבלים, גם שם עובדת חטיבת הקומנדו, כלומר אוגדה שלמה עכשיו כולה עוסקת ברצועת עזה, כדי לטהר מחדש את השטח שחלקו כבר נכבש. יהודה ושמרון אתמול הרבה מאוד חומרי חבלה שהוברחו והוסלקו מאיראן אבי. דרך עיראק, דרך ירדן, הגיעו לתחומי יהודה ושומרון, מדברים גם על מוקשים, גם על חומרי חבלה, גם על רקטות RPG, הכל תקני מאיראן, ברוך השם שהשבק עלה על זה, אבל לך תדע כמה לא הצלחנו לעלות. לבנון הזכרת ובצדק, לא רק 40 שיגורים למרחב רמת הגולן, גם לעבר מירון, צהל בתגובה. תוקף עמדות ומתקנים מאוד מחייבים סודיים של החיזבאללה בעומק 120 קילומטר, כמו שאמרת, מצבו למטולה, זה בהחלט מלמד על המלחמה הרב-זירתית, ועדיין לא אמרנו מילה אחת לסוריה.
קובי פינקלר, תודה רבה לך, בשורות טובות, ערב טוב, להתראות.
תודה, ערב טוב.
אנחנו עם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שלום השר, ערב טוב.
שלום, שלום, ערב טוב.
אתה חבר הקבינט, חבר הממשלה מן המניין, ואני שואל, האם אתה מצליח להשפיע? האם אנחנו לא עדיין באותה קונספירציה שהיינו בה לפני המלחמה? כי אני רואה את המסע ומתן מול החמאס, עד כדי התרפסות, והם עדיין בשלהם, העסק לא מתקדם, ממתינים לכניסה לרפיח. האם אתה, אדוני, משפיע בתוך הממשלה?
משפיע כל דקה. 900 כיתות כוננות שפתחתי תוך 5 חודשים אחרי שהקודמים שלי סגרו את כיתות הכוננות האלה, אגב, לא מעט מהם באזורים חרדים. 100,000 אקדחים שחילקנו בחמישה חודשים האחרונים. אני רק כדי לסבר את האוזן, הממוצע השנתי במשרד לביטחון לאומי לפני שבאתי היה 12,000 רישיונות בשנה. השנה חמישה חודשים עשינו כבר 100,000. שינוי מדיניות בשירות בתי הסוהר, שינוי מדיניות במשטרה, אי אפשר להגיד שאני לא משפיע. כן, אני רוצה להשפיע יותר, כן.
אבל אני שואל על המלחמה, אני שואל על המערכה הגדולה, זה נכון, נעשים דברים חשובים וטובים.
קודם כל, הכל קשור למלחמה. עם הדרישה הראשונה של החמאס, במסגרת המסע ומתן שלהם, וזה פורסם, אני לא מגלה כאן סוד מדיני, זה להקל בתנאים של האסירים, המחבלים, ולהחזיר את התנאים מלפני, מהזמן שבן גביר הגיע, אז כנראה שזה גם קשור למלחמה. אבל אני מסכים איתך לגמרי, אבי, שאני רוצה להשפיע יותר, ושרפיח צריך לעשות עכשיו, ושצריך להפסיק עם הקונספציה של פעם. אני חושב שדווקא אתמול מה שראש הממשלה עשה, זה כיוון נכון, ביטול המשלחת, ואני רק קורא לו להמשיך עד הסוף, להיכנס לרפיח בימים האלה, ופשוט לסיים את העבודה.
אוקיי, אז כלומר, אם אני מבין נכון, כרגע צורת הלחימה, או הדרך שבה צהל מתנהל, והדרך שבה מתנהל המסע ומתן עם החמאס, לא מקובלת עליכם.
אחד אחד. קודם כל, הדרך שצהל מתנהל, צהל יש לנו חיילים נפלאים, וקצינים, תותחים, ובאמת הם עושים עבודת קודש, וגם בדקות האלה שאנחנו מדברים, הם מחרפים נפש, ואני מצדיע להם. נכון, שאני חושב שצריך לחתור ולהגיע לרפיח, וצריך לעשות עבודה וטיפול שורש שם. בוודאי שבעניין העסקה, אני גם חושב, יש לי את התפיסה שלי, שאנחנו לא יכולים לחזר אחרי החמאס, אלא בדיוק הפוך. אם זה היה תלוי בי, היינו עוצרים להם עכשיו את הדלק, היינו אומרים הומניטרי, רק תמורת הומניטרי. אני אתן לך דוגמה אחת שאני כן עשיתי, יכולתי לעשות בשבת. הם באו אליי ואמרו מהצלב האדום, אנחנו רוצים לבקר את המחבלי הנוח'בה, לראות שהם בסדר. אמרתי להם, מצוין, אני אשמח שאתם מקבלים מחבלי הנוח'בה בתנאי אחד, שאתם תיתנו לי לראות את החטופים, ושהם יגידו לי שהם בסדר. אז כמובן שהצלב האדום לא הסכים לדבר הזה, ואני חושב שמדינת ישראל ככה צריכה להתנהל באופן כללי, בדרישת ההדדיות, בדרישת הפעולה ברורה וחד משמעית, וכן, גם לגרום לזה שהחמאס להוריד אותו על הברכיים, להוריד להם את הדלק, להפסיק להם סיוע מוניטרי, אלא אם כן הם נותנים לנו את לראות את החטופים, ולפגוש את החטופים ולקבל את החטופים, ולפי דעתי, מדינת ישראל צריכה להתנהל בצורה הזאת.
אוקיי, אתה לא חבר בקבינט המצומצם, או איך שזה נקרא, במסגרת...
הקטן,
הקטן. גדעון סער על אי כניסה לקבינט הזה פרש מהממשלה, ומי שמונע את כניסתך לקבינט הזה, זה השר בני גנץ, כך לפחות על פי הפרסומים, אלא אם כן אתה יודע שיש מתנגדים נוספים, אנחנו לא יודעים עליהם, זה לא גורם לכם עדיין לפרוש מהממשלה, למרות שהמלחמה וההתנהלות לא על פי סביעות רצונך.
נכון, אבל צריך קצת להיות אגון עם גדעון סער. גדעון סער באמת לא היה לו איזה משרד, לא הייתה לו איזושהי השפעה ממשית. בוא, אני מניתי לך כאן כמה פעולות שאני עשיתי, שהם משנים פני עולם, משנים פני מדינה. עכשיו, אני לא, אבי, אני לא בוא מכחד. אני רוצה יותר, אני רוצה יותר להשפיע, אני רוצה שנוכל להשפיע ב-100% ולא ב-60 או 50%. אבל צריך להיות אמיתי. אני כן... מתעסק ופועל ומשפיע, וכן עושה דברים שהם משנים. אני רק מתאר לעצמי מה היה קורה, שאם לדוגמה לפני כמה חודשים, מה היה קורה אם לפני כמה חודשים הייתי פורש מהממשלה. אתה מבין שלנו לא כיתות כוננות, ולא נשקים, ולא שינוי מדיניות בשירות בתי הסוהר, ולכן אני חושב שכשאני נמצא שם, אני עושה שליחות, למרות שאני בהחלט, בהחלט קורא כל הזמן לראש הממשלה, תשקול מחדש את הסיפור הזה של הקבינט הקטן, תשקול מחדש את הקונספציה שהם כל הזמן מביאים עלינו. חצי שנה לא שמעת לי, תראה מה קרה, הגיע הזמן לשמוע לי.
טוב, אז אם מדובר על הגיע הזמן לשמוע לך, השר בן גביר, אני רוצה לדבר איתך על המסע ומתן. אמרת, ואנחנו יודעים את עמדתך, איך מנהלים מסע ומתן. מצד שני יש משפחות שתולות תקוות, בכך שמתנהל מסע ומתן. זה לא מסע ומתן, אתה יודע, שמתנהל בין, זה ראש השב"כ, ראש המוסד, כל ראשי המודיעין, ראש הממשלה עסוק בנושא הזה שעות על גבי השעות, כלומר כן מאמינים במסע ומתן. זה לא אומרים שלחמאס לא מדברים איתכם יותר, מדברים איתם. ואני שואל אותך אם בדרך הזו אפשר לתחזק גם את המשפחות וגם את השיחות לאורך זמן.
זה לא עניין של תחזק את המשפחות. תראה, אני משאיר מבט, אני נפגש, מתעקש להיפגש עם הרבה מאוד משפחות של חטופים.
ומה אתה שומע מהם?
ואני תלוי, באמת, יש משפחות, יש משפחות, כולם מאחד אותם הדבר אחד, הדאגה הגדולה לשלום היקירים שלהם, וזה מובן, וזה ברור, וזה הדאגה של כולנו, אבי, אני מתייחס אליהם, כאילו זה הבנים שלי. אבל מצד שני, אני זוכר שיש עוד בנים ובנות שלנו, שנמצאים עכשיו, אם זה ברחובות בני ברק, ואם זה בדרום, אם זה בצפון, ואם זה בכל הארץ, וגם להם אנחנו חווים, לא סתם ההלכה אומרת, לא פודים את האסירים יותר מדמיהם, ואני מתנגד לעסקאות, שבסופו של דבר יסכנו, לא 1400 איש שכבר נרצחו, ו-200 חטופים, אלא יסכנו חיים של אומה שלמה, אני מזכיר לך, שבזמנו היה מאוד לחץ מאוד גדול, שחררו את שליט, שחררו את שליט, מדינת ישראל עשתה טעות היסטורית, ונתנה 1,000 מחבלים תמורת החייל הזה. ואני מזכיר לך שאחד מהמחבלים קוראים לו יחיא סינואר, ואנחנו זוכרים ויודעים מה הוא עשה. כלומר, ההלכה שלנו לא סתם אומרת, לא משחררים את האסירים יותר מדמיהם, אז יש להם את האהבה הכי גדולה למשפחות האלה, את החיבוק הכי גדול, אני מבין אותם. הלב שלי נקרא אליהם, אנחנו גם יודעים שמתעללים בחטופים שלנו בעזה. אבל אני כן אומר, שבסופו של דבר כשאתה מנהיג וכשאתה נמצא בממשלה, אתה תסתכל על ראייה של כל עם ישראל, וצריך לומר את האמת, לטעמי, הדרך לשחרורם זה להעצים את המלחמה, הדרך לשחרורם זה להיכנס לרפיח ולעשות טיפול שורש, הדרך לשחרורם זה להפסיק את הדלק, זה להפסיק את הסיוע, זה הדרך לשחרור החטופים, הדרך הנכונה והבריאה יותר.
אוקיי, מה הקו האדום שלך מבחינת הישארות בממשלה, בכל המסע ומתן הזה? נניח, הפסקת המלחמה, זה משהו שאתה תוכל לחיות איתו?
לא, הפסקת המלחמה היא ברורה, ואני אמרתי את זה כבר כמה פעמים. אם אתה שואל אותי לגבי המסע ומתן, אני כאן מעדיף להגיד את הדברים בחדרי חדרים מטעם אחד. אני, לפי מה שאני יודע, סינואר יושב לו אי שם, ופשוט כל הזמן מאזין לפוליטיקאים הישראלים, ושומע אותנו ומנתח אותנו, ויודע מה הקווים של מדינת ישראל. ולטעמי אסור לתת לו לנתח אותנו ולקבל את הקווים האדומים, בטח לא ממי שמוגדר כסמן הימני של ממשלת ישראל. לכן את מה שיש לי להגיד אני אומר, אבל העיקרון של אם מפסיקים את המלחמה ואם עוצרים את המלחמה לתמיד, זה קו אדום, זה אמרתי לא פעם, ראש הממשלה יודע את זה, אני חושב שגם ראש הממשלה צריך לומר את האמת, לא מתכוון לסיים את המלחמה, וטוב שכך, אבל אני אומר לו, נתניהו, עכשיו הגיע הזמן של רפיח, היום, לא מחר.
תגדיר לנו, השר בן גביר, את היחסים שלך עם השר סמוטריץ' שר האוצר.
בוא, בסופו של דבר אנחנו התמודדנו ביחד, ובסופו של דבר אנחנו שותפים לאותה רשימה שירצנו בבחירות. ומצד שני, להגיד שהכל מושלם ואין לי ביקורת על התנהלות כזאת או אחרת, יש לי. יש את הסיפור הזה של הכסף לשירות בתי הצוהר, הרי זה לא כסף אישי לאיתמר בן גביר. יש לנו יותר מ-21 אלף אסירים, כשהתקן, תקן הקליעה, הוא 14,500. ביקשתי מראש הממשלה לאפשר לי להקים עוד אגפים, לקלוט עוד מחבלים, להקים עוד תאי מעצר, אני חייב את זה בשביל שיבואו ויקלטו עוד אנשים. לצערי, השר סמוטריץ' כן, אגב ראש הממשלה אישר, אמר כן, בוודאי, 400 מיליון שקלים קדימה עכשיו, השר סמוטריץ' עיכב את זה, זה לא המקרה היחיד שהשר סמוטריץ' מעכב, אני קצת חושב שהוא טועה בדברים האלה, ולא מתנהל, נכון.
אז מלבד הביקורת העניינית בנושא התקציב שאתה משמיע כאן, אני מבין שהיחסים, אתה מדבר איתו?
כן, אני מדבר איתו, ודאי, אנחנו נפגשים, גם בישיבות קבינט, גם בישיבות ממשלה, תראה, אנחנו לא חברים שמדברים כל היום וכל הלילה, אבל יש בינינו שותפות, הלכנו ברשימה משותפת, נכון שאנחנו היום מפלגות נפרדות, הוא יש לו את הציונות הדתית שפונית למגזר הציוני דתי, אני פונה בעוצמה יהודית לכלל ישראל, לציונים דתיים, לחרדים, לכל עם ישראל, זה התפיסה של עוצמה יהודית, וזה הפעילות המפלגתית שלנו.
אוקיי, אז אני רוצה לעבור איתך לעוד שר, כי גם הוא בכיר מאוד בממשלה, שר הביטחון יואב גלנט, שלאחרונה די מתנהל בצורה עצמאית. אני רואה אותך מנסה כן לשמור על מסגרת הממשלה והחלטות הממשלה, ולפעמים ככה תופס את הפה לא לומר דברים בניגוד לדעת ראש הממשלה או אחרים. אולי שר הביטחון עושה את זה יותר טוב?
תראה, שר הביטחון יש לו אג'נדה אחרת. ואני לא...
אתה חושב, אתה באמת חושב שאידיאולוגית הוא בעל תפיסת עולם שונה?
אני יודע, מה זאת אומרת? קח לדוגמה מה שקורה היום בשטחי יהודה ושומרון. אתה יודע, אני התעקשתי שמגב היוש יהיה אצלי, ולא סתם הוא לא רוצה לשחרר את מגב היוש. אתה יודע מה הוא עושה איתם? הוא שולח אותם בימים האלה, פעם אחר פעם לפנות גבעות ביהודה ושומרון. עכשיו אני שואל את עצמי רגע. וכל הזמן אומרים, אין כוח אדם, ואין מספיק חיילים, אז על זה אתה מבזבז כדי שיפנו את מעוז אסתר, או שילכו להרוס עצים בכפר אלדד, איזה מין דבר זה? איזה מין תפיסה זאת? התפיסה של גלנט, גם לדוגמה בסיפור של הרמדאן, המחסומים, איך עושים דבר כזה? מקלים עוד ועוד, הרי זה חיים שלנו, זה חיים של הילדים שלנו, זה חיים של העם שלנו. אני לא מבין את התפיסות שלו, ואני לא בטוח שהוא... עונה להגדרה של חברי הקואליציה. אבל זה עניין של ראש הממשלה. ראש הממשלה החליט שהוא יהיה שר הביטחון. אני חושב שסופו של דבר גלנט לא מייצג את הקואליציה במדינת ישראל.
אוקיי. אנחנו רואים את מה שקורה בארצות הברית. היחסים המתוחים. פעם ראשונה אין וטו של האמריקאים באום. ראש הממשלה נראה ככה, הולך בין הטיפות, גם אומר נעשה מה שאנחנו רוצים, אבל גם מגיב. אבל בסופו של דבר בשטח, לא נכנסים לרפיח, הכל לפי התכתיבים האמריקאים, אין לנו ברירה או שיש דרך אחרת?
יש דרך אחרת. תראו, העם האמריקאי, ארצות הברית של אמריקה היא ידידה הכי גדולה שלנו, וצריך להיות אסירי תודה ולהגיד להם תודה רבה, ובאמת יש ידידות מאוד מאוד גדולה ואינטרסים משותפים וזהים. לגבי ממשל ביידן, זה סיפור אחר. צריך לומר ביושר, שממשל ביידן, שהנשיא ביידן, הייתי אומר, מקשה עלינו, לא פעם ולא פעמיים, לוחץ אותנו לא פעם ולא פעמיים, וחבל שכך, צריך להצטער על זה, וצריך לומר את האמת, ישראל ידעה נשיאים, שבסופו של דבר היו פחות אוהדים למדינת ישראל, אני חושב שביידן הוא לא שונא ישראל חס ושלום, הוא כן מנסה להיות ידיד של העם שלנו, אבל הוא לא לוקח בחשבון את מה שקורה כאן, ואני אמרתי לראש הממשלה לא פעם ולא פעמיים, תגיד לו, מה היית עושה? מה היית עושה אם לאמריקאים היו חוטפים חס ושלום כמות כזאת. מה היית עושה אם לאמריקאים היו רוצחים כמות כזאת? אין לי ספק שהנשיא ביידן לא היה מדבר אז על הקלות ועל הומניטרי ולהפסיק את הלחימה. אנחנו צריכים לעשות מה שטוב למדינת ישראל, ומה שטוב למדינת ישראל זה להמשיך את הלחימה, זה להיכנס לרפיח. אני גם חושב שהלחץ, כל הזמן חושבים על הלחץ הבינלאומי, הלחץ הבינלאומי לא יקטן, הוא לא יקטן בעוד שבועיים, הוא לא יקטן בעוד חודש, ולכן אני אמרתי את זה כבר לפני מספר שבועות, ואני אומר את זה היום ביתר סט, חייבים להיכנס לרפיח עכשיו.
תשמע, אדוני השר לביטחון לאומי, למדת לשקול מילים.
אתה קורא לזה לשקול מילים, אני קורא לזה שאני אומר את הדברים שבאמת על ליבי, אני לא מרגיש שאני מישהו מצנזר אותי.
לא, מצונזר, מצונזר. מה שאמרת עכשיו על אמריקאים,
מצונזר. אני לא חושב שלהגיד שאמריקה הידידה שלנו זה מצונזר, ומצד שני, אני לא חושב שלהטיח ביקורת בנשיא ביידן, זה דבר שהוא חסר אחריות. צריך למצוא את הדרך האמיתית, שמצד אחד כן לשבח את האמריקאים על הידידות, אבל מצד שני כן למתוח ביקורת על ההתנהלות של הנשיא ביידן,
טוב.
ואני אומר את זה.
ענייני פנים, אתה מרגיש באווירת בחירות?
לא, זה באווירת מלחמה. יש לנו מלחמה כאן, צריך לנצח את המלחמה, ולא להתעסק בבחירות ופוליטיקה.
מה אתה אומר על הפגרה בכנסת? זה משהו שצריך לבטל הפעם עכשיו, שאנחנו תוך כדי מלחמה ו...
תראה, זה הכי קל להגיד, בואו נבטא לגמרי. קצת להיות פופוליסט על חשבון החקים שעובדים מאוד מאוד קשה. מצד שני, אפשר היה לגלות יותר רגישות ולצמצם את הפגרה.
פגרה ארוכה, סך הכל מדובר על פסח. אוקיי, אבל אתה יודע, מסתכל על התאריכים, זה חודש פלוס.
אני מסכים, אבל תנוח דעתך, אבי. אני עובד ביום, בלילה. אני עובד בשבתות, כן, פיקוח נפש, דוחה שבת, אני מתעסק כל היום בעבודה, אני משתדל, אתה יודע, בשבת, אז להיות עם המשפחה ולהיות בבית, אבל אנחנו עובדים מאוד 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 קשה, ואתה יודע מה, תן לי לסנגר גם על יתר חברי הכנסת, אני יודע שרובם ככולם עובדים קשה, ובאמת לא נחים בדרך כלל, אתה יודע, אנשים חושבים, וואו, להיות חבר כנסת, זה איזשהו סוג של... לעשות עבודה של כל היום טיולים וכל היום, זה ממש לא ככה. החקים עובדים קשה. אני יכול להגיד לך בתור שר בממשלה, חבר קבינט, השר לביטחון לאומי, שאני באמת עובד 24/7.
טוב, דבר אחד קורה כאן בשנה האחרונה שאתה שר לביטחון לאומי, לאט לאט, לא שמו לב ככה ביום הראשון או ביום השני, אבל שנה זה מספיק פרק זמן כדי שנוכל לשים את זה על השולחן, אלימות המשטרה נגד חרדים. אתה יודע, אני כמעט שנים ארוכות, כל שבוע, כל חודש, כל מקום, בכל עניין שחרדים מתכנסים להפגין, כחוק, לא כחוק, לא רלוונטי, היינו פה פותחים דיווחים על אלימות, על מכות, על מכתזיות, על מעצרים ברוטליים. לאט לאט לא שמנו לב, זה פחת. יש יד מכוונת מאחורי זה?
יש יד מכוון לזה, אני לא מתבייש להגיד את זה, אתה יודע, בשמאל מבקרים אותי, משטרת בגבי, אני לא מתבייש להגיד שאני מכתיב מדיניות, ובהתחלה שלי כאן במשרה, ואגב כל הזמן, אני אומר את זה למשטרה, לא תהיה כאן איפה ואיפה, לא תתנהגו למפגינים חרדים אחרת, מה שאתם מתנהגים לקפלן. עכשיו להגיד לך ש100% יש הצלחות, אין 100% הצלחות. תמיד יש אירועים לא יפים, ותמיד יש אירועים פתאום חריגים, ואתה יודע מה גם, לפעמים יש אירועים, אתה מתסתכל עליהם בצורה אחת ברגע אחד, ואחרי זה אתה רואה אותם בצורה שנייה, אני סתם אתן לך דוגמה.
לא, אירועים חריגים קורים אגב בכל ההפגנות, כלומר...
נכון, אני גם, בואו, גם לא כל אירוע, היום קיבלתי סרטון של נער חרדי שמותקף, ביקשתי דין וחשבון, ורציתי להבין למה, על מה האלימות הזאת, ונאמר לי בצורה די מפורשת, שמה שקרה זה שהוא הרביץ לשוטר, פגע בשוטר, הניף דגל אשף, זה החבר'ה שמה של הנטור הקארט האלה, כן. שמניפים דגלי אשף, ותמונה של חייל מבזה. ואני, תראה, בסופו של דבר, אני אומר דבר פשוט. אני רוצה שהמשטרה תהיה משטרה שוויונית. להגיד לך שאין בכלל אירועים חריגים, יש לא פעם אירועים חריגים, אבל בדרך כלל יש שינוי במדיניות, כשאתה מדבר על הציבור החרדי, אתה צודק. יש פחות אלימות, יש יותר הבנה, יש יותר הכלה, ונגברו הימים שהציבור החרדי הפך להיות שק החבטות של שוטרים במשטרת ישראל. זה נגמר, ואני חושב שזה טוב, ואני גאה בכך שזה קורה במשמרת שלי, ואני לא מתבייש להגיד גם שזה המדיניות שלי. לא, לא תהיה אפליה.
אין מה להתבייש, בשוויון ומצד אחד לשמור על, על החוק ועל הסדר, זה ברור. מצד שני, מפגינים חרדים, הם לא סוג ב', שברגע שמדובר בהפגנה של חרדים, הכל מותר, אין קווים אדומים ואין חוק.
שנים, שנים זה היה ככה, ושנים זה היה ככה, שאני הייתי עורך דין שייצג לא מעט נכון. חרדים, ואני לא מוכן, לא הייתי מוכן שזה יקרה, ואני שמח שהמשטרה היום משנה את פניה בנושא הזה, וזה חשוב, זה חשוב, כי השוטרים היום, אני חושב שרובם ככולם מפנימים, שחרדים זה אחים, לכל דבר ועניין, וצריך להתנהג עם האחים שלנו, בדיוק כמו שמתנהגים עם האחים, עם כל האחים אגב, מכל הכיוונים, מכל המגזרים.
השר לביטחון לאומי, חבר הקבינט, השר איתמר בן גביר, תודה רבה.
תודה, תודה.
להתראות, נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם יעקב ריבלין ואבי בלום, הפרשנים, שלום וערב טוב לכם.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
אוקיי, אז חוק הגיוס הלוהט, מה שנקרא, והולך או למוטט את הקואליציה מצד אחד, או מצד שני, להגיע לאיזושהי הסכמה שכרגע לא כל כך נראית באופק, בוא נודה לאמת, כי מצד אחד יש את היועצת המשפטית לממשלה, ומצד שני יש את חברי הכנסת החרדים, באמצע יש כל מיני דעות, הליכודניקים לא ססים כל כך לתמוך בחוק הזה, שר הביטחון אומר את דעתו שוב ושוב ושוב, ואני שואל אתכם, איך יוצאים מהפלונטר הזה, יעקב?
דבר ראשון, אני חולק על המשוואה שהצבת. גם אם חוק הגיוס לא עובר, לא הולכים לפירוק הקואליציה, זה אומנם החלום של יאיר לפיד ואביגדור ליברמן, אבל הם פשוט לא קוראים את המפה נכון, כפי שהסברנו פה. לחרדים אין שום מקום ללכת, הקואליציה אבל לא תהיה יותר טובה עבורם, ואז יהיה לא רק חוק גיוס דרקון, יהיה גם גזירות על מעונות וארנונה. אני קורא היום את כל העיתונות הכלכלית, וכולם עוברים לממשלה, כלומר בעצם לממשלה הבאה, לחנוק את החרדים כלכלית. אז גם הממשלה הזאת היא גרועה, כי לא מעבירה את חוק הגיוס ברוב טיפשותה, אבל הממשלה לא נופלת. לכן, היא במעבר לנושא אחר, שבטח נדבר עליו בהמשך, גם זה שגדעון סער או יצא מהממשלה, לא מפיל אותה. לממשלה יש בנקר של 64 חקים שכולם מפחדים. כן.
לפני שאתה עובר לגדעון סער, אני רוצה לומר לך שדיברתי עם אחד מהאנשים הכי בכירים ביהדות התורה, שישב עם אחד האדמו"רים, הוא אמר לי, בסוף בשורה התחתונה, וגם אמרתי את ההנחה שלנו, הוא אמר, שמעתי אתכם, ושוב, אני מסכים עם ההנחה שלך פוליטית, שאומר, שמעתי אתכם, אבל יש דברים מעבר לפוליטיקה. וההוראה הסופית שעניין קיבלתי, שאם בסוף אי אפשר להעביר חוק גיוס שמסדיר את מעמד לומדי התורה, אנחנו פורשים מהממשלה. וההיגיון שלו הוא כזה. ואי אפשר לשלול את זה. אומר, הסוף אנחנו יודעים שלוקחים אותנו כבני ערובה, וקצת סוריאליסטי בימים אלה, בגלל נתניהו. אנחנו נותנים לנתניהו את כל האופציה להצליח עם החברי בליכוד, למשמע את האנשים שלו, הכל בסדר. אבל כולם
יודעים... והוא זה שביקש לדחות את הצבעה על חוק הגיוס, שאמור להיות בתחילת הקדנציה. אבל הרי
כולם מבינים את המשחק. גם שרי העביר לנו מסרים שאפשר להסתדר. אפילו מכיוון לפיד אנחנו מקבלים מסרים שאפשר. אלא מה? אנחנו לא נתקע את הסכין בלב של נתניהו. אבל אם אנחנו נראה שהוא בסוף לא מספק לנו סחורה, אז כאמירה ערכית נלך הביתה. ומה יהיה אחר כך? נראה שתהיה על זה מערכת בחירות, זה לא משנה. תהיה מערכת בחירות, אנחנו נקבל 9 מנדטים, ולפיד יקבל 30. לא משנה, אומר, אבל לא תהיה מערכת בחירות בתוך כדי מלחמה. אבל אחר כך הרי ירצו להסתדר איתנו. ולא מסתדרים איתנו בגלל ביבי. למה? כי ירצו להקים קואליציה עם החרדים. כולם מבינים שלשם זה הולך. גם צריך להציע את זה לדרך. אני אומר מה שהוא אמר לי, זורק את זה כאן.
כן, אבל את הסבירות האלה כבר שמענו ב-2019, מה סיפרו לנו כשדחינו את חוק ליברמן? שנלך לבחירות, יותר גרוע הרי לא יכול להיות, אולי נקבל חוק טוב יותר, ואי אפשר להישאר בממשלה שלא מעבירה. אז קיבלנו 4 מערכות בחירות, וקיבלנו שנה שאם היא לא הייתה מסתיימת, אז לא היה פה לאנשים מה לאכול. אז אנחנו את הסבירות האלה מכירים, ואני מאוד מקווה שדגל התורה ושס, שהם לא שייכים לפלג הקיצוני של אגודת ישראל, לא יקבלו את התזה הזאת. שכחנו מה ליברמן ולפיד עשו פה רק לפני שנה,
אני לא אמרתי אגודת ישראל, אבל קלטת נכון.
אבל תקשיב, אבל עוד דבר, אנחנו נמצאים כבר אחרי זה. הרי אם אין תשובה עד יום ראשון, אז בג"ץ מורה או לפגס את בני הישיבות, או להפסיק להם את התקצוב. אז כבר אין פה אופציה ללכת לבחירות, לעצור את הכל, ואז לחכות לממשלה הבא שתעביר חוק. אנחנו נמצאים פה בהכרעה של תוך כמה ימים, אז מה החשבונות ארוכי הטווח האלה, שביבי לא יספק לנו ללך לבחירות?
כלומר, אתה אומר, מי שמתנגד לחוק הנוכחי, פשוט ימשיך לשבת בקואליציה, וחוק לא יעבור, וניתן לבג"ץ לעשות את שלו. יעצור את תקציב הישיבות, שיעצור.
לא, אבל נהיה בסיטואציה שחבר'ה מתוך הליכוד אומרים, אנחנו לא תומכים. לא היועצת המשפטית לממשלה. ואז אומר לך, חק האגודאי, אתה אמרת, הבכיר האגודאי, אם הליכוד אומר שהוא לא תומך, איך אנחנו יכולים להישאר בקואליציה? זה לא שבג"ץ מונע, או שהיועצת המשפטית מונעת. הליכוד, מתוך הליכוד, אנחנו שומעים את הקולות, מגלנט ומטה, אנשים שביבי מינה, אנשים שביבי מינה, מיכאי שיקלי ומשה סעדה, שהוא בכלל בוגר בית ספר חרדי של חינוך עצמאי, הם אומרים את זה. וכשהם אומרים, אז כולם מתיישרים שמאלה לצידם, אז איווט לא יכול להישאר מאחור, וגם לא גנץ ולא שר. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים, כי גם זו שאלה אמיתית, איך אפשר להישאר בקואליציה כזאת? זה לא מקור הנסיבות, הקואליציה מכריזה שהיא לא יכולה להכיל...
כלומר, העניין עבר מהרמה הפוליטית לרמה האידיאולוגית.
זה מה שהוא אמר לי, אני לא מזלזל בזה. זה שר מטעם יד התורה, לא יכול להיות אחד משניים, כן.
הדברים האלה שאנחנו שומעים, אתה מצטט אותם, הם הסיבה שגנץ ולפיד, וגם הרבה חכים אחרים, לא יתנו לשום מתבל. גלנט שמתואם עם גנץ, שמתואם עם הממשל האמריקאי, יש להם מטרה אחת להקדים את הבחירות. אז מה שאתה אומר, מחזק אותם. זאת אומרת, הם יגידו, לא ניתן לשום פשרה לעבור מטעם הליכוד.
אבל מה הבעיה מבחינתנו שיקדימו את הבחירות? אני נכנס לראש שלו, לא מתווכח. אני אומר, זה דבר שאפשר לשקול. אומר, אז שיקדימו את הבחירות.
מה נרוויח?
וביבי ייפול, ונקים ממשלה איתם. הרי כולם מבינים שברגע אתה מקים ממשלה ומגיע להסדר.
מי אמר שיצטרכו אותך?
אז את מי מקחו?
לא צריך אותם בכלל. שכחנו את ממשלת בנט לפיד שלא היה צריך אותנו. אנשים לא מסתכלים על סקרים, לא מסתכלים על נתונים. ראינו כבר מה הדבקות האידיאולוגית הזאת הובילה אותנו. הובילה אותנו לשנת רעב, שרק אלוקים ריחם עלינו והסתיימה. אחרת האברכים היו מחפשים פה לחם ופחי השפעה. אז רוצים לחזור לזה שוב פעם? הרי הבג"ץ ממילא יעצור את התקציב, אני צריך להסתדר בלי זה, אז מה?
מה הערך המוסף של ישיבתנו בממשלה? מה הערך המוסף? ג'ובים? מה הערך המוסף לשבת בממשלה שלא יודעת להעביר שום הסדר?
איזה ג'ובים? אתה לא קורא את הדבר הזה, כותבים שם פורשות, לעצור את ההנחות בארנונה, לעצור את התקצוב לאברכים השוטף, לעצור כל דבר שאפשר לעצור, זה ג'ובים? זה מלחמה על הלחם, זה לבדי בדיוק.
אבל זו כבר הכרעה, יעקב, אתה יודע, זו כבר הכרעה של באמת של גדולי תורה להכריע מה קודם למה. הרי אין הדבר סוף. האם הנחות במעונות מול דברים אחרים יותר חשוב?
אבל מה נקבל? לא נקבל לא את זה ולא את זה.
כן, אבל אתה לפחות לא שותף לממשלה. אתה נשלחת כדי להגן על משהו מאוד גדול, ואתה לא מצליח לקדם את זה.
אתה יכול את כל זה לקבל על הראש מבג"ץ. יעקב, אתה יכול את כל זה לקבל על הראש מבג"ץ עכשיו. ואז אין שום ערך לישיבתך בממשלה. חוץ מאשר להגיד יאללה יאללה למשפחות חטופים, ובסוף מי שאומר יאללה יאללה, בסוף מי שאומר יאללה יאללה, אז גם הקואליציה אומרת לנו אחרי דין יאללה יאללה, בכל נושא. אי אפשר להעביר שום נושא. אז השיקול הכספי הוא שיקול, אבל יכול להיות שבג"ץ יכניס לנו את הפטיש 5 קילו על הראש. זאת אומרת, גם מזה אנחנו לא מצליח להתחמק.
אני מסכים איתך בדבר אחד, אולי אין טעם להישאר בממשלה, כי המפלגות שמייצגות אותנו לא עשו עבורנו שום דבר. בשנה החצי האחרונים לא העבירו שום דבר, לא תקציב טוב, נתקע אופק חדש, לא העבירו את הישיבות, אז אולי השאלה צריכה להיות גלובלית יותר. לא האם, מה יש לנו לעשות בממשלה הזאת, אלא בשביל מה בכלל אנחנו צריכים מפלגות חרדיות. אחרי שהם נכשלו.
איך אמר אחד מגדולי ישראל, ולא נזכיר את שמו, בתחילת הקדנציה, יום אחרי השבעת הממשלה, לפני המלחמה והתקציב וחוק הגיוס וכל הסיפור הזה, הוא אמר זו ממשלה בלי סייעתא דשמיא. הוא התכוון לאירוע ספציפי שהתרחש מיד עם הקמתה של הממשלה, אבל צריך גם סייעתא דשמיא, ושאין אותה, אז באה מלחמה,
ואז זה... גם המפלגות החרדיות הן כנראה סייעתא דשמיא, אולי גם לנו אין.
לא, ודאי, לכל מי שחבר בממשלה הזו, כי הרפורמה המשפטית תקעה את כל ההסכמים הקואליציוניים, להזכיר לכם, כמעט 7 חודשים.
נכון. אגב, אריה דרעי אמר את זה, ואני לא יודע אם תיכנס לצפונות ליבו, ונניח שאגודת ישראל היא זו שתפיל את הממשלה, אני לא יודע אם הוא יצטער או ישמח. כי הוא מבין שעם הטרפת הזאת, ועם זה שביבי דוחק את גנץ החוצה, או שגנץ הולך איתו על הראש, אנחנו החרדים בתוך האש הזאת. וכל מה שעכשיו ירצו לעשות, לרדת על ביבי, ירדו עלינו. אנחנו נכתוב, במיוחד אחרי שסער הלך.
אגב, הוא בדעה שאם לא מגיעים לנוסח שמקובל על מפלגות החרדיות, אז הזכרת את אריה דרעי, הוא בדעה שיצרו את תקציב הישיבות. אוקיי, לא צריך, נסתדר. אם זה כל הסיפור, ובזה אנחנו קונים שקט לעוד שנתיים, שלוש, שיהיה כתי עצרו.
אבל תקציב הישיבות זו רק ההתחלה, כמו שיעקב אומר, כי ישנילו לך הרבה מהזכויות שמגיעו.
רק כן. בממשלה הזאת זה התחלה ועשו. ממשלה הבאה באמת יהיה לזה המשך. אבל בוא נגיד שהממשלה הזאת חיה וקיימת, בבגעת עשר תקציב הישיבות, אז אולי באמת נשרוד עם זה. יהיה פחות תקציבים, יהיה פחות דברים, צריך ללמוד לחיות מהלכים והחמאה. אבל בשום אופן, אני לא חושב שמישהו ישפו יעלה על דעתו להכתיר את לפיד וליברמן. שכחנו כבר מה שהם עשו.
אולי זה גנץ ולא לפיד וליברמן. אם גנץ מביא 40 מנדטים, הוא יעדיף את החרדים בממשלה מאשר את לפיד וליברמן.
אני לא בטוח.
זה ברור. גנץ... הוא שונא אותם שנאת מוות. הוא לא סובל אותם. עם החרדים הוא יודע שזה אנשים שרצים איתו, ולא ינסו להפיל אותו. זאת אומרת, יש הרבה שיקולים. ואז האש לא תהיה עליהם.
כל תלוי באווירה התקשורתית. למדנו שגנץ הוא מטוטלת של בבואה תקשורתית. אם האווירה תאפשר את הדבר הזה, זה יקרה. אם האווירה לא תאפשר את זה, הוא איש של אווירה.
אבל האווירה תאפשר, התקשורת רק רוצה להפיל את ביבי. מעניין את הסבתא הסיפור של בחורי הישיבות. ראינו את זה בממשלת לפיד, זה לא
עניין אף אחד. המלחמה הזאת שינתה את הדברים. אני כבר לא יכול להגיד שכל הנושא הזה להפיל את ביבי. יש הרבה מאוד מאוד אנשים שחושבים שחרדים צריכים להתגייס בגלל המלחמה, והם אומרים את זה אידיאולוגים.
כולל הדתיים לאומיים בעיקר, שבראש החגיגה בסיפור הזה.
לא רק לאומיים, גם ציבור חילוני שואל את השאלה למה בן שלי.
כן, אבל אני מתכוון לדבר אחר. אני אומר, תהי פחה מסתברה, כן, אני לא אומר יעקב שאתה, אני לא אומר שאין היגיון בדבריך, אני אומר תהי פחה מסתברה. וגם המתווה הזה שדובר עליו הבוקר, יכלו להציג אותו כמתווה מהפכני, שהחרדים מסכימים לסנקציות כלכליות, שמוכנים לקבוע יעדי גיוס, יכלו להציג את זה בצורה כזאת, הרי הבאת הסדרה של זה ושם את זה על השולחן, איך מציגים
okay.
את זה ככניעה, זאת אומרת, הכל השאלה בסוף מה משרת את האג'נדה התקשורתית של הפלת נתניהו,
עורך הדין אבי בלום,
בצד השני, הכל ייראה אחרת, תודה רבה.
יעקב ריבלין, תודה רבה לשניכם, ערב טוב, להתראות, בשורות טובות. עכשיו אנחנו לדברים שאומר הנשיא לשעבר טראמפ, שיש לו סיכויים יחסית מאוד גבוהים להיות שוב נשיא ארצות הברית. איתנו הפרשן המדיני של ישראל היום, אריאל כהנה, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב לך אבי ולמאזינים.
אתה יחד עם עומר לחמנוביץ' קובעים רעיון אמיתי, רציני, ארוך, עם הנשיא לשעבר טראמפ, משוחחים איתו על כל ענייני יחסי ארצות הברית, ישראל, על ביידן, על המלחמה, והכותרות המעניינות זה שאחרי שביידן אומר צריך לסיים את המלחמה, הוא שוב חוזר למה שאפילו ביידן כבר לא אומר. טראמפ אומר שלום, צריך שלום, ישראל צריכה לעשות שלום, שלום במזרח התיכון. איך אתם יצאתם מהרעיון הזה? מה התחושה? האיש השתנה?
אני חושב אבי שאתה נגעת הישר בנקודה החשובה ביותר. תראה, אני לא חושב שטראמפ השתנה. במובן הזה שטראמפ הוא בהחלט תומך ישראל, היה כזה ונשאר כזה ויהיה כזה, הוא אמר לנו במהלך השיחה, אני אדם נאמן, וזה באמת נכון, הוא כזה, מי שחבר שלו, כל עוד אותו חבר נשאר נאמן, אז הוא חבר שלו, וזה אמיתי, אבל טראמפ, אני חושב, קורא את הלכי הרוח בארצות הברית, אין ספק שהוא מושפע מהתקשורת שם, אני לא אעלה אותך ואת המאזינים בכל הדברים שהוא אמר לנו, אבל בעצם הוא, אתה יודע מה, אולי בכל זאת משפט אחד, הוא בעצם אומר, אני הולך כל לילה לישון, ואני רואה את התמונות של הבניינים שנופלים על אנשים בעזה. הוא שואל אותנו, למה אתם עושים, למה משרד הביטחון שלכם מוציא את התמונות האלה? למה אתם מראים את זה? זה לא טוב. זאת אומרת, הוא אומר את זה, הוא אומר את זה ממקום של אהדה.
ממקום שתומך בנו לכאורה.
נכון, נכון. אבל, בסוף התמונות האלה גורמות גם לו, כפי שאמרת, להיות בעמדה שהיא לא מספיק תומכת בישראל. אני חשבתי, אבי, שכשאני אצא מהחדר, אצא מהרעיון הזה, יהיה לי שלל כותרות שטראמפ אומר, תשמידו את חמאס, תקראו להם את הצורה.
כי טראמפ הנשיא, שהיה נשיא, זה מה שהוא היה אומר.
תשמע, מה קורה, אילו קשה לדעת. תראה, כן צריך לומר, שגם כשהוא היה נשיא, והוא באמת עשה את הצעדים הפרו-ישראלים, שבאמת בלי שום כנה מידה, לכל קודמיו, וגם למי שבא אחריו, את זה אי אפשר לקחת לו, כן צריך לומר שהוא לא הלך עם איראן עד הסוף, הוא כמובן לא תקף אותה צבאית, ואני גם אזכיר לך שכאשר האיראנים השמידו מחצית ממתקני ייצור הנפט בסעודיה, טראמפ בעצם לא הגיב, ככה שזה לא שטראמפ הלך עד הסוף תמיד נגד איראן, אבל אין ספק שהמדיניות שלו הייתה הרבה 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 יותר ניצית מזו של ביידן, והוא, ולפחות ברעיון איתנו, הוא לא רצה ללכת לשם, הוא לא רצה לעשות את זה, הוא לא רצה להתחייב שהוא יעשה את זה עוד פעם אם הוא יהיה נשיא, ואני בהחלט מסכים איתך, אבי, כי אתה בעצם אומר, המצב מדאיג, ואני מסכים איתך. המצב מאוד מדאיג. אם מישהו חשב שטראמפ יבוא וייתן לנו את כל מה שביידן לא נותן, זה פשוט לא המסר שהוא לפחות העביר לנו באותה שיחה.
טוב, שאלה אחרונה מעניינת, יחסי טראמפ-נתניהו. אני לא יודע אם סיכמתם מראש לפני הרעיון איתו שזה יהיה נושא שפחות יקבל תהודה, או אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל זה הדבר המרתק כאן. האם שני האישים שהיו חברים טובים, ובעקבות התמיכה של נתניהו מיד אחרי הבחירות שנבחר ביידן, אז מטבע הדברים הוא בירך אותו, וטראמפ לקח את זה מאוד קשה ונפגע, זה עד עכשיו שם?
טראמפ, אז תראה, דווקא ברעיון איתנו הוא אמר, it's not about Bibi, זאת אומרת, דווקא כשהוא דיבר על בעיות ההסברה, הוא אמר, זה לא בגלל נתניהו, אלא זה עניין של ישראל. זאת אומרת, הוא לא, לפחות בשיחה איתנו, המשקעים האישיים לא עלו, אגב, אני כן העליתי את הנושא, כלומר, הזכרתי את האמירו של צ'אק שומר וכן הלאה, והוא דווקא במובן הזה, הוא תקף את שומר ולא תקף את נתניהו. אבל אני אגיד לך איפה הבעיה, לפחות לדעתי, הבעיה היא אחרת, והיא קשורה לנושא הקודם שדיברנו. תראה, נתניהו אכן אומר תמיד, אני וביידן חברים 40 שנה, אני מכיר את טראמפ מלא שנים, זאת אומרת, יש לו גם קשרים אישיים. הבעיה היא שגם הקשרים האישיים האלה לא אפקטיביים, לא מול ביידן וגם לא מול טראמפ, וגם היכולות ההסברתיות שנתניהו ניחן בהם, לצערנו, הן גם לא מספיק אפקטיביות. כי אם הגענו למצב שבו גם ביידן וגם טראמפ, גם ברמה האישית וגם ברמה ההסברתית, נתניהו לא מושפע מהם, הוא לא מצליח להשפיע, הוא כבר לא מצליח להניע דעת הקהל האמריקנית, כפי שפעם הוא היה יכול לעשות, אני חושב שאנחנו בבעיה, ואני חושב שכל אזרח בישראל צריך לחשוב על המצב הזה, אני לא נעים לי להיות זה שאומר את הבשורות הפחות טובות, אבל אנחנו צריכים להבין את המציאות, ואני מוכרח לומר שוב, אני לא חשבתי שכאשר אני אצא מהשיחה עם טראמפ, זו יהיה הרושם שלה, אבל זאת המציאות. אלה הדברים שהוא אמר, אתה יודע, הם מדברים בעד עצמם.
כן. הפרשן המדיני של ישראל היום, אריאל כהנא, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב.
תודה לכם, אבי. בשורות טובות.
פרסומות.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו פונים אל חברת הכנסת שרן השכל. שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז אתם, מי זה אתם? השר גדעון סער, השר לשעבר. ואת עם חברי מפלגתו פורשים מהקואליציה, כי הוא לא צורף לקבינט המצומצם. זאת הסיבה?
לא. הסיבה היא קודם כל בגלל מה שאנחנו רואים שמתנהל כרגע, בקצב הלחימה, בעוצמת הלחימה, במהלכים צבאיים שלא יובילו להשגת מטרות המלחמה, כאשר לנו אין את היכולת להשפיע שאנחנו רואים שהולכים בכיוון לא טוב, אוקיי? הדרך היחידה שלנו להשפיע על אותם מהלכים היא דרך קבינט המלחמה, כי הקבינט המדיני-ביטחוני הפך לאות מתה. אין שם לא דיונים רציניים, לא את המידע המודיעיני, לא החלטות. ולכן, תראה, אנחנו נכנסנו לתוך ממשלה, שברור לך מה חשבנו עליה, אבל נכנסנו מתוך מהלך פטריוטי אמיתי כדי לגבות ולחזק. כדי להכריע את המלחמה הזו, לוודא שאנחנו מנצחים, לוודא שההחלטות מתקבלות.
לא כדי לגבות ולחזק, כדי להשפיע מבפנים ולנסות להזיז מהלכים בצורה אחרת. גיבוי וחיזוק זה להיות איתמר בן גביר או סמוטריץ' או כאלה שלא חברים בקבינט המצומצם.
תקשיב, המטרה שלנו בכניסה לקבינט הייתה מטרה יחידה, להשפיע על המלחמה, לוודא שאנחנו מנצחים במלחמה הזאת.
כן. אני רוצה לשאול, האם אתם לא סומכים על מי שנמצא שם? רמטכ"ל, שרי ביטחון, רמטכ"לים לשעבר, ראש ממשלה, כל הדרג הביטחוני, ראש מוסד, ראש שב"כ, כולם בסוף יושבים בקבינט הזה ומקבלים החלטות ביחד.
תראה, אני חושבת שגם רוב הציבור רואה את זה. אני חושבת שכולם רואים שהמלחמה מדשדשת, שבחודשיים האחרונים קצב האש ועוצמת האש על חמאס ירדה. המשמעות של זה היא קריטית. המשמעות של זה זה הערכת המערכה, גם בדרום וגם בצפון, למעשה הרחקה של אותה עסקה שיכולה להגיע רק על ידי לחץ מסיבי צבאי על חמאס. אנחנו מבינים שמה שקורה כרגע הוא לא טוב, וכשאנחנו רואים את זה, אנחנו מחויבים לקום ולומר את זה. עכשיו, אנחנו במשך חודשיים מבקרים, מציעים דברים, אוקיי? מזהירים ומטריעים. ובאמת הגענו למצב שבו אמרנו, אוקיי, אנחנו רואים שהמצב לא טוב. אנחנו רוצים להיכנס כדי להשפיע על אותן תוצאות. אם אין לנו יכולת, אין טעם להישארות שלנו. מה הטעם בהישארות שלנו?
הטעם הוא להראות לאזרחי מדינת ישראל, שלמרות שהשר גדעון סער לא נמצא בקבינט המצומצם, עדיין מדובר במפלגה שחשובה לאחדות והלכידות בעת הזו, והיא תומכת בממשלה וחברה בממשלה, ומשפיעה בקבינט המורחב כמו ראשי מפלגות עם הרבה יותר מנדטים מתקווה חדשה.
תקשיב, קודם כל זה קשקוש, כי הסיבה שבגללה נכנסנו היא כדי להשפיע על המלחמה. אנחנו רואים שהמצב לא טוב, שזה לא הולך בכיוון נכון. מה, לשבת ולשתוק? זה מה שאתה מצפה מנבחרי ציבור לעשות? יש ציבור ענק, ימני ליברלי שהקול שלו לא נשמע. זה שהוא ימין ליברלי וממלכתי לא אומר שהוא לא נחרץ ונחוש בעמדות המדיניות והביטחוניות שלו. וכשאנחנו רואים שהמהלכים הצבאיים לא יובילו אותנו למה שהגדרנו כמטרות המלחמה, מחובתנו לקום ולומר את זה ולעשות מעשה. עכשיו תראה, החברים האחרים שנמצאים שם, המפלגות האחרות, זו קואליציה שהייתה לפני כן. ברור לך שאנחנו התנגדנו לה. אנחנו לא היינו חברים בממשלה לפני כן. נכנסנו במטרה אחת, לוודא שהמלחמה מתנהלת כמו שצריך. עכשיו אני אומרת לך בכנות, זה לא אומר שאם יהיו מהלכים טובים, לא נגבה אותם, ההפך.
כלומר, אם תהיה עסקת חטופים, או דברים מהסוג הזה, אתם עדיין יכולים לתמוך מבחוץ.
בוודאי, אני אגיד לך גם יותר מזה. אל מול הלחץ הבינלאומי שמופעל עלינו, בין אם זה להכרה במדינה פלסטינית, או להפסקת אש בלי החזרת חטופים, או הכנסה של אשף לתוך עזה, אנחנו נעמוד ונגבה את הממשלה בעמדה נחרצת נגד העמדה הזו. אין פה שאלה בכלל. כלומר, כשאנחנו נדע שנעשים מהלכים טובים, כשהממשלה תצטרך את הגיבוי שלנו בעמדות האלה, אנחנו נהיה שם, אבל אנחנו לא יכולים לקחת על עצמנו אחריות. כי כשאתה נמצא בממשלה, אתה אחראי. ואנחנו רואים שמה שמתנהל שם הוא לא טוב. והתרענו כבר חודשיים. אנחנו לא יכולים לקחת על הדבר הזה אחריות. אם היינו במקום שניתן להשפיע בו, לקיים דיונים, להביע עמדות אחרות, להציע פתרונות אחרים,
אוקיי.
הסיפור הוא אחר.
חברת הכנסת שרן השכל, תקווה חדשה, תודה רבה. להתראות, בשורות טובות.
תודה רבה, להתראות.
סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, נשוב אחרי החדשות לשעה נוספת. ערב טוב לכם.
מיד נשוב. כל חי.